אז עמוד קוף סמך דלת, פסקה יוד. יש פה אנשים שאין להם ספר חלילה וחס? יש מישהו שעוד רוצה? הנה פה יש עותק. טוב. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, בכיתובה, בצביונותיה הפרטיים, כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. זה מובן? טוב, הלאה. אידאה? טוב, המילה אידאה היא מילה מאוד לא ברורה, כי יש לה כמה שימושים בשפה הכללית. נראה לי שכאן הוא מתכוון, במובן הזה, הישות המופשטת, האבסולוטית. זה נקרא אידאה. ברור? טוב. אז, מה? אז המשפט לא ברור, חשבתי שרק המילה הזאת. טוב. נתחיל עוד פעם. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, בכיתובה, בצביונותיה הפרטיים, אז כן, כמו כן, אותו דבר, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. ברור, לא? מה? אה? צורה, גבייה אצל חז"ל, או בשפה הרבנית, זה ההפך מהמשמעות שיש לזה בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, גבייה, הכוונה גוף מת. אצל חז"ל, גבייה, הכוונה גוף חי. בדיוק הפוך, נכון? הגבייה זה הכוונה הגוף החי. טוב, אז אפשר להמשיך. מה? המשפט לא ברור? זה כתוב בעברית. כמו כל הספרים של הרב קוק, שבכלל זה שאלה למה צריך לתת להם שיעורים, כי זה כתוב בעברית פשוטה, אבל... טוב, אז נתחיל עוד פעם. יש מושג שאולי אנחנו קצת יותר רגילים אליו בשפה היהודית, זה צלם אלוהים, נשמה. נכון? עכשיו, צלם אלוהים שבאדם, מהו? נחלקו בזה הרמב״ם והמהר"ל מפראג. הרמב״ם אומר, מה זה צלם אלוהים שבאדם? השכל שלו, נכון? מדוע הוא נקרא צלם אלוהים? כי על ידי השכל, האדם יכול לדעת את אלוהים. כלומר, זה הכיוון שהרמב״ם מפתח, שיש אפשרות של ידיעת השם על ידי שכלו של האדם. ולכן, השכל יקרא צלם אלוהים. מה פירוש צלם? צלם, אומר הרמב״ם, זה מה שנותן את הייחודיות. צלמו של דבר, מה שקרא צורתו ב... מה זה השיחות האלה ביניכם? שמה שנותן לו צורתו כפי המושג העתיק, ואינה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. למשל, מה עושה את האדם לאדם ולא לקוף? מדוע האדם זה לא עוד סוג של קוף? יש לו שכל, נכון? זאת אומרת, זה הצורה שלו, מה שנקרא, או הצלם שלו, הצלם אלוהים שבאדם, הצורה הייחודית של האדם, דהיינו שכלו שעל ידה, על ידו הוא יכול לדעת את האלוהים, נקרא צלם אלוהים. המהר"ל מפראג איננו מסכים עם הרמב״ם בזה, כי הוא אומר, לפי הפירוש של הרמב״ם, יוצא שהמבנה של הגוף, ידיים, רגליים, מבנה ישר, עיניים וכו', כל הדברים האלה, הם מחוץ למעלת הצלם. אומר המהר"ל, לא, צלם אלוהים זהו, זאת ישות כוללת, שכוללת גם את השכל, וגם את מבנה גופו של האדם. כלומר, מבנה הגוף של האדם יש לו שייכות אל צלם אלוהים, וכבר אמר הכתוב, מבשרי אחזה אלוה. מתוך הבשר, מתוך מבנה הגוף, יש לי שייכות אל אלוהים. הדבר הזה מפותח הרבה היום דרך הרפואות ההוליסטיות למיניהן של המזרח הרחוק. נכון? כל אחד שהיה קצת בהודו, קצת יודע משהו על קצת צ'קרות, נכון? פותחים לך את הצ'קרות. כן, מילה כזאת מפחידה. כן, אבל זה יענו, יש לך כל מיני קשרים וצריך, זאת אומרת שיש איזה מין הלבשה, איזה מין חפיפה בין העולם הרוחני לבין מבנה הגוף של האדם. עד כאן מובן? עכשיו, אם זה נכון, מה שאני אומר, כלומר, אם אנחנו מקבלים את דעת המהר"ל לצורך זה, אז נוכל לומר שהאידאה של האדם באה לידי ביטוי גם במבנה הגוף שלו, ולא עוד, אלא בכל פרט ופרט ממבנה הגוף שלו. עד כאן ברור? האם יש משהו לא ברור במשפט שאני אמרתי עכשיו? הכל ברור? בסדר. עכשיו, הרב מזה רוצה להקיש, אז בואו תראו עוד פעם את החלק הראשון של המשפט. כשם שהאידאה הנפשית, האישית, הפרטית, של האדם הפרטי, מתגלה בצורת הגבייה, כלומר במבנה הגוף, בחיטובה, כלומר במבנה הכללי, וצביונותיה הפרטיים, דהיינו בצ'ופצ'יק של הקומקום של הזרת השמאלית, בסדר? כלומר, יש שייכות בין המבנה הכללי לבין פרט ספציפי במבנה גוף האדם, אז כן, כמו כן, אפשר להסביר לגבי הנשמה של האומה הישראלית. האומה הישראלית היא כמין גוף שגם לה יש נשמה. גם לו יש נשמה, נכון? אז כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. למרות שלא האוצרות הם הצורה הכללית, אבל הצורה הכללית מתגלה בפרטי האוצרות. ומה הם האוצרות? באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה, ובכל מנהגיה. עד כאן מובן? כלומר, כל משהו יהודי מצד זה או אחר, כולל התפוזים של יפו, אתם יודעים, פעם היו עושים ייצוג גדול של תפוזים, זה היה התוצרת הישראלית, אז גם זה גילוי של הנשמה הכללית של האומה בפרט מסוים. ואם יחסר הפרט הזה, או יש פרט שעוד לא הופיע, יש איזה חיסרון בהופעת הנשמה הכללית של האומה. עד כאן מובן? טוב. זה פשוט, לא? טוב. ואלה בעצמם, הינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים. כן? אפילו פרט קטן מחזק את כל האומה. כמו שלמשל, אם אדם לא צחצח שיניים בבוקר, אז זה מפריע לו לכל צורת החשיבה שלו, לכל השמחה שלו. אבל זה פרט קטן, כן, אבל הפרט הזה יש לו השלכות על הכל. כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים, בחפץ לב, בדרכי החיים. אז בעצם מה שהרב מזמין אותנו אליו, זה לתפיסה כולית, תפיסה טוטלית, ש... מצריכה את השייכות אל כל נתיבי החיים, ולא לצמצם את הזהות היהודית במרכיב זה או אחר של החיים. עד כאן זה ברור? פשוט. אז בואו נקרא עכשיו את המשפט ביחד עוד פעם. תראו שזה בהיר לחלוטין, צלול, כיין. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, בחיטובה וצביונותיה הפרטיים, כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה ובכל מנהגיה. ואלה בעצמה מינם הגורמים היותר גדולים ניתן לה אומץ וחיים, כל מה שמתחבבים נעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. בסדר? בעצם הוא בא לומר עכשיו, למי מפנה הרב קוק את הדברים האלה? לחילונים או לדתיים? אפשר להגיד גם וגם. כלומר, הוא אומר לדתיים, אל תזלזלו בכל צורות החיים שאינן כתובות בשולחן ערוך, אבל הן חלק מהזהות היהודית. ומה אומר לחילונים? אל תזלזלו במצוות, גם זה חלק מן הזהות היהודית. בסופו של דבר, הוא תובע מזה ומזה להשלים את זהותם. כן, בבקשה.
לעניות דעתי, כל המשפט הזה, יוד 10, הוא מעולה, אבל הוא לא מתייחס למחוץ לחומות. או מחוץ למסגרת.
מה אתה מתכוון? מה זה חוץ לחומות?
מתכוון שהדבר הזה יכול להיות. אנחנו אנשים מתורבתים, אז אנחנו עושים מה שלמדנו. איך אני אמרתי את זה פעם בצורה פשוטה? התפוח נופל מהעץ, אם הוא לא מקבל ביתה, הוא כמו העץ.
כלומר, אתה אומר שבסופו של דבר, הרב קוק כאן לא יוצא מן המעגל הצר של היהדות. זה מה שאתה אומר. נכון, נכון. כלומר, הפסקה הזאת היא לאומית נטו. נכון. נכון, אתה צודק לחלוטין, אבל הרב לא יכול לדבר על הכל בבת אחת. כן, יש לנו כלל, שאם אני רוצה להגיד 10 דברים, אני צריך להגיד את הראשון, אחרי זה את השני, ואחרי זה את השלישי, אני לא יכול להגיד את הכל ביחד. אז כאן הרב מדבר, אבל זה באמת חשוב ההערה שלך, שפה מדובר מבחינת הקנאות הלאומית. אתה קנאי לזהות היהודית שלך, אז אתה צריך להחליף בזה את הכל, אבל אם באמת נחשוב קצת על נבין שגם הממד האוניברסלי של הזהות היהודית, הוא נצרך כאן. בסדר. עד כאן ברור? טוב. אבל צריך להבין שהפסקאות האלה שאנחנו לומדים עכשיו, הן מתפלמסות עם הציונות החילונית בעיקרה, ועם ההסתגרות הדתית. פסקה י' א', השפה. טוב, צריך להבין שכשהרב קוק כותב את המילה הזאת, זה לא ניטרלי, יש רקע טעון בזמנו של הרב קוק, בעקבות מפעלו של אליעזר פרלמן, המכונה בן יהודה. אליעזר בן יהודה, לא המחדש, אבל אחד המחדשים של השפה העברית בזמן החדש, שזכה לקיתונות של התנגדות. כלומר, מפעלו היה, זכה ממש לפולמוס גדול מאוד, במיוחד בירושלים. הדתיים עשו לו את המוות. השאלה היא למה? זו שאלה באמת, מה רע לדבר עברית? זה טוב לדבר עברית. אלא שאצל אליעזר בן יהודה זה היה מחובר להשקפת עולם אנטי-דתית. וכלומר, מאחר והוא לא היה אדם, כלומר, לא רק שהוא לא היה דתי, אבל הוא היה שונא תורה, לכן החידוש העברית שהוא הציע זוהה כמגמה של חילום. זה אחת הסיבות. יש סיבות נוספות, אבל זה הסיבה היקרית. אגב, אני רוצה לציין שהיו עוד אנשים בימיו של אליעזר בן יהודה, זה דבר פחות מפורסם מבחינה היסטורית, אנשים שניסו לחדש את העברית. והיה אפילו אדם אחד בשם בן יהודה שעשה את אותו הדבר, כמו בן יהודה. כלומר, היו שני בן יהודה באותו זמן, ששניהם פעלו לחדש את השפה העברית, ושהתעקשו לדבר רק בעברית וכו' וכו'. רק שאליעזר בן יהודה מפורסם יותר. אגב, יש לציין שאליעזר בן יהודה היה מדי פעם בא אל הרב קוק, ושואל אותו שאלות בעברית. הוא היה אומר, הרב קוק היה אדם עם ידע עצום בכל המקורות שלנו, אז אליעזר בן יהודה היה מתייעץ איתו. ביום מן הימים הגיע אליעזר בן יהודה לביתו של הרב קוק, שאל כמה שאלות בשפה העברית, והרב ענה לו, וכשבן יהודה עמד ללכת, אמר לו הרב, אולי תחזור כבר? ענה אליעזר בן יהודה, אולי. והלך ומת. איזה הרהורי תשובה יש גם על פתח הקבר, יש גם דבר כזה. טוב, עכשיו, מה התזה הבסיסית של אליעזר בן יהודה? זה שהמצוות, הדת, זה הגדיר את היהדות בזמן הגלות. אבל מאחר וחזרנו מן הגלות, או אנחנו בתהליך של חזרה מן הגלות, אנחנו יכולים להגדיר הגדרה חדשה של היהדות. לא צריך דעת, מספיק בשביל זה שני מרכיבים, ארץ ושפה. הארץ והשפה הם מכאן ואילך יהיו הגדרה של הזהות היהודית. אגב, זה מסביר, הדברים האלה נמצאים מתחת לפני השטח בשיח, למשל למען עובדים זרים, אריתראים וכדומה, שאומרים אבל הם מדברים עברית. שימו לב, כן, בשיח התומך בהשארתם בארץ, אומרים, אבל הם מדברים עברית ושרים את התקווה. זה לא במקרה. מה זה? מדברים עברית, זה שפה. שרים את התקווה, ארץ. כלומר, זה המסר של בן יהודה שנמצא מאחורי הדברים האלה. לכן, האמירות האלה הן לא ניטרליות. יש בהן מטען אידיאולוגי שנמצא מאחורי. עכשיו, האמת היא שהרעיון הזה להפוך את השפה למגדיר זהות וגם לגורם חילון, זה לא חדש. זה לא אליעזר בן יהודה שהמציא את זה. המציאו את זה כבר בתקופת הרנסנס באירופה. כן, לפני כ-500 שנה, היה איזה מין זעזוע בעולם הנוצרי, כשהחליטו כמה מלומדים להפסיק לכתוב ספרי פילוסופיה ומדע בלטינית, כי הלטינית הייתה לשון הקודש שלהם שהשתמשו בה בכנסייה, והחליטו לכתוב את הספרים בשפות המדוברות בארצותיהם. ואז התחילו להיכתב ספרים באנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, רוסית, פולנית, וזה היה זעזוע. כלומר, המעבר אל השפה המדוברת זוהה כמרד בסמכות הדתית. אז בעצם, וגם הקשר אל האדמה, אל הארץ, זה היה ניתוק מן הוותיקן, מההיררכיה הכנסייתית. בסדר? אז כך שבעצם בן יהודה, כשהוא מדבר על ארץ ושפה, מעתיק לתוך היהדות רעיון אירופאי. עד כאן זה ברור. עכשיו, יש רק הבדל אחד. מהי השפה שבן יהודה יכול להציע כדי למרוד ברבנים? לשון הקודש. לשון המה? קודש, אמרת. אבל זה בדיוק מה שאתה לא רוצה. איזה ארץ? ארץ הקודש. וואו, הסתבכנו. כלומר, אין בתוך המאגר של הזיכרונות המשותפים של העם היהודי ערך כלשהו שאיננו קשור בצורה זאת או אחרת אל הקודש. גם כאשר אתה בא להרגיז את הרבנים, אתה בא להרגיז אותם בשם הקודש גם כן. זאת אומרת שיש לחילון היהודי מעצור פנימי שלא נותן לו לחרוג באופן מוחלט מן הקודש. זה מובן מה שאני אומר? בניגוד לתרבות האירופאית שבה הדת והלאומיות הם מושגים שונים לגמרי, כפי שאגב מקובל בתיאולוגיה הנוצרית שהלאומיות איננה שייכת לדת, אבל בישראל אין הגדרה אחרת. זאת אומרת, זה בעצם מעורבב, זה משמש. ולכן, כאשר אתה מדבר על השפה, בסופו של דבר אתה מוציא אל הפועל משהו מן הנשמה הישראלית בעל כורחך. זאת אומרת, חילוניותך המיליטנטית, האנטי-דתית, היא בעצמה מוסיפה עוד הוד ומרחב אל הקודש עצמו. עד כאן מובן? טוב, כל זה הקדמה למילה שקראנו כאן, השפה. מה?
אליעזר בן יהודה הצליח.
נכון, אליעזר בן יהודה הצליח להוסיף קודש.
כן, זה. עשה לנו את העבודה?
כן, בדיוק. יש בתחום אחר קצת, יש יהודי אחד, סופר ישראלי, ספר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז. הוא אמר פעם... מה? אה, זה נכון, זה נכון. נובל זה...
גם לערפת את נובל.
מה?
גם
לערפת
את נובל.
זה היה
קרוב. טוב, חבר'ה. פעם עמוס עוז אמר דבר כזה. הוא אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. ככה הוא חושב. אז תדע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק דבר אחד שעמוס עוז לא יודע. שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, אף זה חלק מתהליך הגאולה. זה מעצבן. אתה לא יכול לצאת, זה דביק. כן, ברור? טוב.
מי שמדבר יידיש מחזיר אותנו אחורה?
ודאי. אם כי, גם היידיש, זה מאוצרות התודעה הקולקטיבית שלנו. זה חלק ממה שאנחנו. עברנו דרך כל מיני שפות כאלה. נכון? טוב. זה מה שאומרים. כל עשיו וידיים ידי יעקב. זה היידיש. זה עם ישראל שמדבר גרמנית. טוב. השפה מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, מה יש לך? כן? פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות. כן? הספרות תלך ותתרחב, האומה, הנשמה של האומה הולכת ומתרחבת. שכך היא המידה אגב, יצוין שבמדינת ישראל קורה משהו מדהים. כל 80 דקות יוצא ספר חדש. כל 80 דקות יש ספר חדש שיוצא לאור במדינת ישראל. זה פשוט, זה יצירה בלתי מובנת.
על האיכות
גם אם זה לא איכות. הכמות היא גם סוג של איכות. היכולת של היצירה היא בכל זאת מדהימה. הרי כדי ליצור דבר איכותי אחד, ברור שאתה צריך 100 דברים זולים ולא רציניים. אבל זה תמיד על הרקע של משהו. שכך, הרי אם אתה לא תעודד אנשים לצייר, לעשות כל מיני קשקושים וגרפיטי, אז גם לא יצא לך צייר נפלא. זה לא... כן, שכך היא המידה שהענפים מגבירים הם בהתגדלם את כוח שורשם וגזעם. את כל אחד יודע. עץ זומרים אותו, יוצאים ענפים חדשים, זה מחזק את השורש. בהזקיקם אותו לפעול ולהשפיע בהם חיים ולח. מזה אנו דנים, אגב, אולי בהקשר הזה, היה יהודי אחד בשם אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', ראשי תיבות, עזר, כן? הסופר, עזר. אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', יהודי מאוד מיוחד, חי גם כן בראשית המאה ה-20, היה מיודד עם הרב קוק, על שמו כפר עזר. נכון? יש כפר עזר. שם יש איזה אחד שחי בכפר, ואי אפשר למצוא את הדברים שלו, הוא כזה מפוזר. המפוזר מכפר עזר. עכשיו, כל מיני, עזר היה בניגוד לכל הסופרים של ימיו, גם סופר וגם דתי, שזה דבר שהיה בלתי מובן באותם הימים. אדם שעוסק בספרות אוטומטית הוא אפיקורוס, חייב להיות. אבל היו בכל זאת כמה אנשים, אחד מהם עזר. עזר ראה לנכון להשתתף בכתב עת שהרב קוק עמד בראשו. כתב עת הנקרא הניר. שמעת על זה? זה כבר אי אפשר למצוא אותו, לא מדפיסים אותו יותר. היה כתב עת שהיה מיועד להיות במה לסופרים ואינטלקטואלים דתיים ציוניים ביישוב המתחדש בארץ ישראל, אז עזר היה כותב שם. עכשיו, הוא היה חותם בשם ספרותי. היה לו שם ספרותי, קרא לעצמו בעל בית פשוט. זה היה עזר, בעל בית פשוט. ויש לו מכתב אל המערכת. מי זה המערכת? זה הרב קוק, כן? אז עזר כותב לרב קוק, זה בעל בית פשוט, כותב אל המערכת. מה הוא כותב?
יש לו, זה מובא בספר מאמרי הראייה. יש פה מאמרי הראייה?
חייב להיות.
אל תגידו לי שאין. מרוב השתעבדות לטלוויזיה, זה לא רגנות. זה רק טלוויזיה.
בסדר, לא משנה. אז יש לו מכתב לרב קוק שבו הוא כותב שלדעתו הספרות היהודית, הספרות העברית החדשה עוסקת ביותר מדי שטויות. זה מה שאמר. אז גם בשטויות וכל מיני רעיונות. עזר מתלונן שהספרות היהודית החדשה עוסקת בכל מיני שטויות, גם בענייני חולין, אבל גם בענייני טומאה. יש גם דברים מקולקלים מאוד. הוא אומר, זה חבל, אם אני רוצה לקרוא חולין, יש לי כל הספרות של העמים, הספרות שלנו צריכה לעסוק אך ורק בעניינים של נצח ועניינים של קודש. ככה הוא כותב אל המערכת. הרב קוק נכנס בו, חבל על הזמן, הוא עונה לו, אני לא האמנתי שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפי אדם היודע את החיים ואת החוכמה כמוך. אני לא אמרתי איך מחקת את השיער. אבל מצאתי את הסיבה למחיקה זו בתומעה הרצוצה של הגלות שעדיין מפרקסת בתוך נשמתך. אין לנו דיווח האם הוא ניסה לקבור את עצמו אחרי שהוא קיבל את זה. אבל מה שהרב מסביר, שכשם שהתורה זה קודש, צורכי הציבור הם קודש, והם במעלה אחת עם לימוד תורה. ולכן אי אפשר שתהיה תחייה לאומית אמיתית בלא תחייה ספרותית ואומנותית. זה לא קיים, בלתי אפשר. היה בזמנו ויכוח בקונגרס הציוני, קראו לזה שאלת הקולטורה. מכירים? שאלת הקולטורה? קולטורה. התווכחו, כן? האם ההסתדרות הציונית היא גוף פוליטי בלבד, או שמה היא גם גוף תרבותי? האם לפתוח מחלקת תרבות של ההסתדרות הציונית או לא? מי התנגד לרעיון? הדתיים. הדתיים אמרו, אם אתם תתחילו לדבר על תרבות, אנחנו ניכנס למחלוקות. כי אנחנו חושבים דברים מסוימים על התרבות, אתם חושבים דברים אחרים על התרבות, לא נוכל לשבת ביחד. אז במשך מספר קונגרסים, העמדה של הדתיים החזיקה מעמד, עד שבקונגרס השביעי או משהו כזה, החליטו בכל זאת להקים מחלקת תרבות של ההסתדרות הציונית, ואז חלק מן המזרחי פרש והצטרף לאגודת ישראל מחוץ לציונות, וחלק נשארו כי אמרו צריך להשפיע מבפנים. זה היה ויכוח. מכירים, זה...
היום,
מה?
השיטה
היום. אני לא יודע, אני מכיר, יש תפקודים כאלה. אלה שאומרים צריך, אפשר לתקן מבפנים, אלה שאומרים מה לעשות. קיצור, יש כל מיני ויכוחים כאלה. באותם הימים כתב הרב צבי יהודה קוק את המאמר הראשון שלו, הוא היה בחור צעיר עדיין, כשהוא כתב את המאמר הזה, הוא היה בן 20, משהו כזה. הוא אומר, ופשוט לא הבנתם כלום. חשבתם שיכולה להיות תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. עד רבה, צריך שההסתדרות הציונית תעסוק בתרבות, ושנעשה את המלחמות שלנו בפנים, נצטרך להיווכח. מהי התרבות? איך משפיעים על התרבות? אבל אי אפשר לחשוב שהמעשה הציוני הוא מעשה מדיני טכני בלבד, של העברת אוכלוסייה מכאן לשם והקמת מדינה. זה לא קיים. בסדר? טוב, בואו נמשיך את הדברים בפנים. אני שוב חוזר אל תחילת הפסקה. השפה, מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה לידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות. שכך היא עמידה שהענפים מגבירים הם בהתגדלם את כוח שורשם וגזעם, בהזקיקם אותו לפעול ולהשפיע בהם חיים ולחם. מזה אנו דנים. כלומר, הרב לוקח מזה, מרחיב את הרעיון הזה. על כל מה שהוא מושפע מרוח האומה הכללית, שכל מה שהוא יותר מתפשט, הוא יותר מקים את יסוד האומה ומחזק את עצמותה. כלומר, ההרחבה הכמותית יש לה פעולה איכותית על השורש. עד כאן זה מובן? אגב, שימו לב שהרב קוק, גם כשהוא מדבר בפסקה מאוד, אתה אומר, ספרותית כזאת, הוא משתמש במוטיבים של תורת הקבלה. היסוד והמלכות. כן? המלכות זה הספירה של ההרחבה, והיא פועלת פעולה רטרואקטיבית על ספירת היסוד שהיא שורש החיים. כן? רואים שאצל הרב הנגלה והנסתר פועלים ביחד. טוב. עד אשר בנקל עיננו באים אל יחס התורה והתענפותה לישראל. כל פרטי תולדותיה של תורה, הקרובים והרחוקים, המעשיים והעיוניים, מרוח אלוהים של האומה נוצרו ונתהוו. לכן אתה לא יכול לוותר על חלק מסוים של התורה. יש אנשים שאומרים, אני בתורה לומד רק תלמוד בבלי. ומה עם הירושלמי? ומה עם תנך? ומה עם תולדות הדפוס העברי והשירה? אם אתה מחסיר את הדברים האלה, אתה מחסיר משהו מן התורה עצמה, יש לה התענפות לתורה. ברור? כמו שעל ידה נתגלו הנבואה וכל ההתגלויות היותר עליונות, וכל פרי הרעיון היותר מתדקדק ומתזער, כל זה תלוי במדרגותיה של כנסת ישראל בגילוי רוחה ופריו. על כן, אימוצה וקיומה, רעננותה והתגברות המשכת חייה והתאדרותה, תלויים הם ביסוד התגדלות ענפיה אלה. לכן גם ענפי התורה צריכים להתגדל, ואז גם התורה צריכה לעסוק גם בהלכה, גם באגדה, נגלה, נסתר, רוח הקודש. כל זה קשור להתגלות התורה. הרעיון, כן?
המסוג, שרפתם, כל
מצד נשמת כלל האומה. כן, כללית, הכוונה מצד נשמת הכלל. זה קשור לכל מיני דברים. למשל, האם יוספוס פלביוס זה חלק ממה שתלמיד חכם צריך לדעת או לא? התשובה היא כן. כן, שייך, אבל זה לא תורה. כן, יש רוח אומה פרטית. זאת אומרת, משהו שמעניין מגזר מסוים, נדעי, אספני הבולים של הגליל המערבי. זה דבר חשוב, אבל זה לא משהו כללי. כי מה עם אספני הבולים של הגליל המזרחי? יש משמעויות שונות למילה כללית. בסדר? כמו שיש הרבה פעמים מילה, מילה אחת בעברית או בכל שפה, והיא בעלת משמעויות שונות. זה בסדר. אתן לך דוגמה, למשל... מה? קוף יוד, שמה? המילה קי, כן? קף יוד. כן, הנה, זו מילה שיש לה גם המשמעויות. דוגמה. כן, הרעיון הפנימי מרגיש שחסר משהו. טוב, הרעיון בדוגמה, טוב, הרעיון הפנימי, מה אתה רוצה? מה קוס? טוב, הרעיון הפנימי הוא יותר שייך עוד לרוח האומה מהשפה. הרי בסופו של דבר, עם כל מעלתה של השפה, השפה היא באה לבטא רעיון, אז הרעיון עוד יותר חשוב. אם אתה קנאי לשפה, אתה חייב להיות גם קנאי לרעיון. יש יהודי, עמוס קינן, סופר ישראלי מפורסם. פעם הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, אני מדבר שפה שאינני מכיר את פנימיותה. הוא אמר. והוא כתב נפלא. הספרים שלו כתובים בעברית אדירה. אבל הוא אומר, אני לא מחובר אל הפנימיות של השפה הזאת. טוב. הרעיון הפנימי הוא יותר שייך עוד לרוח האומה מהשפה. ואם אנו בפה מלא מודים שפעולת השפה, מתוך שהיא נשאבת מרוח האומה, הולכת ופועלת על הרוח עצמו שהוא מחוללה לחזקו, הרי אני אמרתי לך כל כך הרבה שבחים על השפה העברית, אז עכשיו בוא תסכים איתי שצריך לתת שבחים על הרעיון העברי. קל וחומר שפרי הרוח היותר פנימי, שהם הרעיונות, ההגיונות, המעשים והדעות, שהתחייה הלאומית ממשיכה ומגדילה את הוקרתם ושמירתם. כלומר, זה בעצם התקפה נגד בן יהודה. אתה רצית שהקליפה תהיה העיקר, ומה עם התוך? בסדר? טוב. זה נקרא בספורט ג'ודו. מה זה ג'ודו? זאת אומנות לחימה שבה אתה משתמש בעוצמה של היריב. נכון? כלומר, הוא מתנפל עליך, אז אתה מושך אותו. אז גם פה, אז הרב נותן את טענתו לבן יהודה, אבל עכשיו, מה עם התוכן הפנימי? י' ב'. אפשר? כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. זה נכון. זה לא סתמי שאומרים מילים מסוימות. אז למשל, תשימו לב דבר מאוד מעניין. ביוונית עתיקה לא הייתה מילה בשביל לרצות. לא הייתה מילה כזאת. מעניין. בעברית אין עד היום הזה מילה המתאימה לפועל האנגלי to have. נכון? have. נכון? אין פועל בעברית שמתרגם את הפועל הזה. למה? כי היוונית אינה יודעת מהו רצון, והעברית אינה יודעת מהי רכושנות. מה? מה יש באתיופית? אין לא באתיופית. מעניין. מעניין שבעברית עתיקה וגם בשפות אירופיות עתיקות לא הייתה מילה בשביל כן. כן. אומרים כן ולא, נכון? זה בעברית מודרנית. בעברית עתיקה, מילה כן לא הייתה קיימת. לא השתמשו במילה הזאת. זה בעברית החדשה. נכון, זה כבר שיפוט. אתה אומר שהדבר הוא נכון. כן? או למשל, כן בנוצל הופכת דוברות, הכוונה שהן אומרות דבר נכון. אבל כן, במובן של ההפך של לא, זה לא קיים בעברית עתיקה. זאת אומרת שהשפה מבטאת איזושהי השקפה על העולם באופן סמוי. כלומר, גם כשאתה לא שם לב, אבל זה אומר משהו. אחד הדברים המעניינים, האיש, כלומר, האדם הזכרי נקרא בעברית איש, והאדם הנקבי נקרא אישה. למה אישה? זה הנקבה של המילה איש, נכון? זה השפה היחידה שבה האישה היא נקבה של איש. זה מעניין. מה מסתתר מאחורי זה? שהאיש והאישה יש להם זיקה משותפת, ורק בחיבור ביניהם יש אדם שלם. לעומת זה, בשפות אחרות, האדם הזכרי הוא אדם שלם, והאדם הנקבי גם הוא אדם שלם. אז למה הם מזדקקים זה לזה? כי הם לפעמים צריכים אחד את השני, כמו שזה שאני לפעמים אוכל את הפוז, זה לא אומר שיש לי יחס מהותי אל התפוז. אני יכול להסתדר גם בלי תפוזים. אני עדיין אני גם בלי תפוזים. אז, אבל העברית אומרת שבעצם אין איש בלא אישה ואין אישה בלא איש. אז, ואי אפשר לשניהם בלי שכינה. לכן יש י' וה' וכו'. אז לכן אומר הרב בצדק, כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. איך אומרים באנגלית אחריות? Responsibility, נכון? מאיפה זה בא המילה הזאת? להשיב, נכון? בלטינית רספונסה זה תשובה. כלומר, מה הפירוש של responsibility? זה כאשר ישאלו אותי, יהיה לי מה לענות. כלומר, זה ביחס לוועדת החקירה העתידה לקום. זה האחריות. כלומר, כיוון שאני אשאל, אני צריך שתהיה לי תשובה. זה responsibility.
זה כיסוי.
היכולת לענות, מה?
כיסוי?
לא, היכולת לענות. למה אני אחפש אחרת?
אתה אומר ועדת חקירה, וזה
שאני יכול... כן, נכון, זה מה ש... האם הייתי בסדר? או לא. עכשיו, לעומת זה בעברית, מה זה אחריות? אני מטפל באחר. כן, זה הכוונה, המחויבות שלי אל האחר, אחריות. זה עולם אחר לגמרי. בוא נשאלה שאלה יפה. למה עמוס עוז הוא סופר גרוע וקנן הוא סופר נפלא? במה זה נמדד? זה פוליטי בלבד. זה בכלל לא אובייקטיבי. זה פשוט משרת אינטרסים פוליטיים זולים ושפלים. זה הכל. טוב. איפה אנחנו? אז כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. אגב, חודש טוב, ניסן. השקפה של קודש על המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית. כן.
מה ההבדל בין לשון לבין שפה?
מה ההבדל בין לשון לבין שפה? זה בדיוק ההפך אחד מהשני. בוודאי. שפה זה מן השפה ולחוץ. זה אמצעי קומוניקציה. זה לא גילוי של הנפש שלי. לעומת זה, הייתי? לא. זאת אומרת, הלשון, לשון, זה בפנים. זה התוכן הפנימי. זה היינו התרבות. בסדר? ולמה זה נקרא לשון? כי זה לש. בסדר? אז לכן, כל לשון, לא שפה. לכן אתה רואה שחזל לא אומרים שפת הקודש, אומרים לשון הקודש. כן, ברור. כתוב משל, ויהי כל הארץ שפה אחת, ויהי כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים. אומרים חזל, מה זה דברים אחדים? שהיו מדברים ב-70 לשון. השפה אחת, אבל 70 לשון. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. כן, אז אתה שואל את עצמך, מה השפה העברית חושבת על המציאות? מה הלשון... העברית, יותר נכון, חושבת על המציאות? תשובה, היא מסתכלת על הכל בהשקפה של קודש. מעניין, ידוע לכם שיש בשפה של שבטי האסקימו, איפה שיש קרח. יש 15 מילים בשביל קרח. קרח. כי זה מה שהם מתעסקים בו. יש קרח כזה, קרח כזה, זה אתה אומר. גם אצל הבדואים, בערב, יש משהו כמו 20 מילים בשביל גמל. לא אומרת גמל. יש הרבה סוגים של גמלים. ברור? זאת אומרת, איפה שהשפה עשירה יותר, אתה יודע ששם מרכז החיים של אותה השפה. מה מיוחד בשפה העברית?
דברים.
מה?
מילה וחקלאות.
מה אתה אומר?
מילה
וחקלאות.
תפילה.
תפילה וחקלאות.
כן.
יש הרבה מילים חקלאיות בעברית.
כן. בציר, דדים, כל ה...
יש הרבה, זה נכון. אחד הדברים הבולטים זה משמות אלוהיים. שמות אלוהיים יש הרבה מאוד, ואפילו המייסד הפרוטסטנטיות לותר, מרטין לותר, שם רשעים ירכב, הוא כתב תרגום של התנ״ך לגרמנית. אז בהקדמה שלו הוא כותב שהקושי העיקרי בשפה העברית זה ריבוי השמות האלוהיים. הרבה הרבה מאוד שמות לקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין יה, שדי, אל, אלוה, אלוהים, צבאות, שם הוויה, אדנות, מה עושים כל זה? כן? זה יותר מדי בשביל גרמני שיודע רק את המילה גוט. כן? אז זה מה שהרב אומר כאן. השקפה של קודש על המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית. הכל כלול בקודש. וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית. כלומר, העברית נובעת מן ההשקפה הזאת. שהיא באמת השפה הקדושה. שים לב, הלשון של הקודש היא השפה הקדושה. כן, קדושה זה תמיד ביטוי חיצוני של הקודש. כן.
יש לנו גם לשון וגם
סבטי
חכמים וצדיקים.
נכון, נכון.
איך זה
שתם... נכון, נכון. וכל לשון לך תשבח. עכשיו, ובסבטי צדיקים תדבר. כלומר, זה כבר חיצוני יותר, נכון. כי זה רק אחד מארבעה. כן. אבל לשון חסידים זה למעלה מסבטי צדיקים, נכון? טוב. יש פה, שפתיים, לשון וקרב. עוד יותר. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה, עברי דבר עברית, כן? מפני כמה טעמים שנראים הגונים, מכל מקום בתוך המגמה של החיים. אגב, בפולין בתקופה בחברה דוברת היידיש, כשהיו רואים איזה עסקן ציוני היו אומרים לו, שנוירר, זוג יידיש. כן? קפצן, דבר עברית. דבר יידיש, כן? מה אתה מנסה, דבר עברית. מכל מקום, בתוך המגמה של החיים, הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה. כלומר, מדברים עברית, כי שונאים את רוח העברית. המלא את כל מהותה. על כן, השפה תהיה ברורה רק באותה המידה שיקרה בעולם בשם השם. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים מהם, אבל כולם אינם כמצירופים אל הכלל, שהוא תכונת השקפת עולמה בכלל. שלום הרב, מהו התוכן הפנימי של השפה? של השפה העברית, התוכן הפנימי זה השקפה של קודש על כללות המציאות. שלום כבוד רבנו, מדוע האיסור על שפה יוונית? כי אין לה פירות, כי, ולא על לשון יווני. העומק הוא הבעיה ולא פני השטח. יפה. כלומר, אמרו בגמרא, חוכמה יוונית אסורה, לשון יוונית מותרת. אז הרב קוק מסביר בעניה, באופן מפתיע, שחוכמה יוונית זה החיצוניות. לשון יוונית, הפנימיות, דווקא זה מותר. כי הפנימיות היוונית כנראה היא לא כל כך נוראה כמו שאתה חושב. טוב, בוקר טוב הרב, למה יש חיות עם אותו שורש? חיות, עם אותו שורש. כמו חתול חתולה. בירושלים יש רק חתולות. פר, פרה, ויש אחרות עם שורש שונה. אריה ולביאה. תודה. ככל שאתה מייחס יותר, אתה מתייחס יותר אל אותו בעל חיים, כאל אישיות, כך אתה יותר מייחד את הזכר מן הנקבה. עד כאן, להיום. שלום.
שידורים חיים. ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.